מברכים א' פרק ח' פסוק נ"ד. הגענו לסיום של התפילה של משה רבנו, של שלמה המלך, הוא מתפלל על כלל ישראל, שהתפילות שלהם יתקבלו בבית המקדש ודרך בית המקדש, בין אם הם בארץ, בין אם הם בגלות, בכל המצבים. ופסוק נ"ד, ויהי ככלות שלמה להתפלל אל השם את כל התפילה והתפילה הזאת, קם מלפני מזבח השם לקרוא על ברכה וחפר שפורצות השמיים. עד כאן כל התפילה הייתה כשהוא במצב שהוא קורע על ברכיו וכפר פורצות השמיים, וכאן הוא קם ומתחיל חלק חדש. החלק חדש: ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל כל גדול למחול. בין שני החלקים האלה היה עוד משהו שכאן לא מסופר, וזה מסופר בדברי הימים. אז אם יש לכם תנכים, תפתחו בפרק ו, דברי הימים ב, פרק ו, פסוק מ"א. לפני זה הפסוק מ: אתה אלוקה, יהיו נא עיניך פתוחות ואוזניך קשובות לתפילת המקום הזה. זה מה שלמדנו עד כעת. הוא מבקש כשהתפללו לכיוון של המקדש, דרך המקדש, התפילות יתקבלו. ואתה קום מהשם אלוקים לנוחיך, אתה וארון עוזיך, כהניך השם אלוקים ילבשו תשועה, וחסידיך ישמחו בטוב. השם אלוקים, אל תשב פני משיחיך, זוכה לחסידי דוד עבדך. שלושת הפסוקים האלה והסיום של התפילה הזאת לא נמצאים במלאכים. קודם כל, מה יש כאן? קומה השם אלוקים לנוחך. כאן התפילה על השראת השכינה באופן קבוע בירושלים. זה תפילה על השכינה, זה תפילה על התורה, זה לא תפילה על ישראל. אתה וארון עוזיך, שארון השם יישאר תמיד בירושלים. ואנחנו יודעים שהתפילה הזאת מתקבלה כי גם בגלות הארון עדיין נמצא בהר הבית, באיזה מקום שאנחנו לא יודעים עליו, אבל הוא נמצא שם. וזה מזכיר לנו שיחד עם הארון יש השראת שכינה, למה שחזל אומרים שקדושתם אף על פי שהם שוממים. למרות שיש מקומות שכתוב שגלתה שכינה 10 גלויות, אבל יש משהו של השראת שכינה שנמצא במקום המקדש עד היום יחד עם הארון. רק שהארון לא במקום שלו, אז גם השראת השכינה היא לא בשלמות, אבל יש שם השראת שכינה. כהניך השם אלוקים ילבשו תשועה וחסידיך ישמחו בטוב. תפילה על הכהנים ועל החסידים. כהניך השם אלוקים, לא שם השם אלא השם אלוקים. השם אלוקים מחבר שמיים וארץ. הזכרנו הרבה פעמים שאלוקים זה שם של בריאת העולם, עולם הטבע, עולם הסדר, החוקים, שם הוויה. זה השם שמעיד על התורה, על קיום המצוות, על השגחה הפרטית, שכר ועונש, על כל מה ששייך להשגחה מיוחדת דרך התורה וקיומה. השם אלוקים זה חיבור של כל השלמות, תורה יחד עם העולם הזה. כהניך השם אלוקים, לפני זה אתה וארון עוזיך, לא סתם ארון אלא ארון עוזיך. התורה היא מקור של עוז. כמה פעמים חז"ל לימדו אותנו שהתורה נקראת עוז, השם עוז לנו ייתן. אתה וארון עוזיך, במקום שיש תורה יש כוח, יש גבורה. התורה בלשון של חז"ל, תורה מפי הגבורה ניתנה. תורה היא מצד אחד תפילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים, אבל התורה היא גבורה. מה זה גבורה? גבורה זה כוח גדול מאוד שיכול להתבטא גם דרך צמצומים, דרך המצוות. כל מצווה, כל הלכה היא נקראת דין. דין זה אומר שככה צריך לקיים אותו וחייבים לקיים אותו, ואם לא אז יש חלילה מידת הדין. כן, אז התורה היא כולה דינים, אבל הם לא דינים קשים, דינים של עונש, אלא דינים של מתיקות, דינים של חסד. וזה התורה, לכן התורה נקראת עוז. כן, עוז זה גבורה מצד אחד, ומצד שני גם גבורה לא מאיימת עלינו, אלא להפך, על מי שמנסה לפגוע בתורה. התורה היא מעל כל כוח בעולם. התורה היא היסוד של העולם. העולם נברא על ידי התורה, לכן לא ייתכן שזה משהו בעולם יכול לאיים על התורה. כהניך השם אלוקים ילבשו תשועה. כאן תפילה על הכהנים. מי הם הכהנים? הכהנים הם המשרתים במקדש, אבל הכהנים הם בעלי מידת החסד. לכן הכהנים הם אלה שצריכים לברך כל יום. דרכם החסד שופע לעולם. תומך ועורך לאיש חסידך. לכן כאן התפילה שהכהנים ילבשו תשועה. מה הכוונה שילבשו תשועה? על ידי שיתברר שהקורבנות שלהם מתקבלים, אז זאת התשועה, שיראו שיש ישועה. ממה שהם אומרים, יש תוצאות. זה לא רק שהם מקריבים קורבנות ולא רואים מזה שום דבר, אלא כהניך ילבשו תשועה. וחסידיך ישמחו בטוב. ואז החסידים, שהם הכהנים, הם ישמחו בטוב. אולי לא רק הכהנים, גם שאר אלה בעלי מידות החסד, אלה שעושים לפני משורת הדין, כן, הם יראו את הטובה השלמה שהשם נותן בעולם הזה למי שהולך בדרכה. השם אלוקים, אל תשב כנה משפחה. מי זה משפחה? שלמה המלך. אל תשב כנה משפחה. מכאן ששלמה התפלל תפילה שהיא לא התקבלה, לכן הוא מבקש אל תשב, לא לבייש אותי. חזל אומרים לנו מה הייתה התפילה, שהוא ביקש להכניס את הארון לקודש הקודשים ואי אפשר היה, והוא עמד נבוך, מצד אחד כל בית המקדש עומד על הארון והארון לא נכנס, כאילו לא רוצים אותו. על זה הוא התפלל אל תשב כנה משפחה. חזל אומרים כף דלת רננות אמר שלמה המלך ולא נתקבלה, לא נתקבלה תפילתו, עד שהזכיר את דוד המלך. זוכה לחסדי דוד עבדך. דוד היה מלך מידת המלכות, ויחד עם זה לדוד המלך הייתה מידה של חסדים. בישעיה והזכרה לכם חסדי דוד הנאמנים. דוד במלכות שלו היה מלא חסד, עד שחזר אמרו שמי שרואה את דוד המלך בחלום זוכה לחסידות. דוד המלך הוא לא רק מלכות כמו שאנחנו מכירים מכל הסיפורים, מידת המלכות והגבורה שלו, אלא היה מלא בחסד. כאן הוא דיקה זוכה לחסדי דוד עבדך, ואז נתקבלה תפילה, אז נפתחו השערים והצליחו להכניס את הארון. ואני ממשיך בדברי הימים לראות את מה שחסר כאן אצלנו. וכחלות שלמה להתפלל והארון נכנס, כאן זה לא כתוב, זה הכל ברמז, והאש ירדה מהשמיים ותאכל העולה והזבחים וכבוד השם מלא את הבית. זה לא נזכר במלאכים, צריך להבין למה זה לא נזכר. אז מתבונן, לא כתוב שירדה שם אש ואכלה את הכל, וזה כשהוא גמר את התפילה. זה מראה שהתפילה התקבלה. חזל לימדו אותנו על פתיחת השערים בכניסת הארון. זה הפרק של תאו שערים ראשיכם. איזה פרק זה? איזה? כן, כף דלת. זה מזכיר לנו שהוא התפלל 24 רננות, כן? עד שנתקבלה התפילה ועד שהזכיר את דוד המלך. ואז למען דוד השם עשה. וזה מראה לנו שגם העובדה שהארון נכנס זה בזכות דוד. זה כאן חזר אומרים שהקדוש ברוך הוא לימד את כולם, אם כל הזמן דיברו שדוד הוא לא ראוי בגלל חשב בשבע, כמה הוא כל עם ישראל נמצא. שלמה המלך שבנה את המקדש וכולם עם כל המאמצים, ולמענם השם לא קיבל. רק הזכירו את דוד, הארון נכנס. אז אם חושבים על דוד ששפט ובת שבע, כאן ראו כולם. נעשו פניהם של כל שונאי דוד כשולי הקדרה. כולם פנים שלהם השפירו, הם כל הזמן דיברו נגד דוד, וראו שבלי דוד אין להם בית מקדש. אין בית מקדש, אין כניסה של הארון. תכבוד השם מלא את הבית, ולא יכלו הכהנים לבוא אל בית השם, כי מלא כבוד השם את בית השם. כעת גם הכהנים שמכניסו את הארון, וכעת כולם יוצאו החוצה, לא יכלו לעמוד. האש יורדת שם, אכלה את כל הקורבנות, ואחר כך מלא כבוד השם, לא ברור אם זה האש או ענן, קודם היה כתוב ענן, השם אמר ישתון בארץ. וכל בני ישראל רואים ברדת האש, כולם ראו את זה, שלא שרק הכהנים. עם ישראל עומד מבחוץ, אבל האש הייתה כל כך גדולה שהיא נגלתה לעיני כולם. וכבוד השם על הבית, ויפרעו אפיים ארצה על הרצפה. כל עם ישראל משתחווה, כנראה בעזרת נשים, והשתחוו בהודות לשם כי טוב כי לעולם חסדו. עד כאן זה מה שחסר אצלנו במלאכים. וכעת באה הברכה של שלמה המלך. אחרי זה המלך קם לברך את ישראל, אחרי שהוא ראה שהדברים, התפילה התקבלה, כבוד השם ירד על המקום, והשם שוכן, והוא בחר בירושלים, בחר במקדש, קיבל את התפילה של דוד, גילה את המלכות של ישראל שמלכות שלמה על ידי דוד. ואז שלמה כעת קם, מה צריך לעשות בשורים שהשם קיבל את התפילה? להגיד תודה לשם. זה מה שיש במלאכים. והי כחלות שלמה להתפלל אל השם את כל התפילה והתפילה הזאת, קם מלפני מזבח השם לקרוא על ברכה, וחפה פרוטות שמיים, חזרתי למלאכים, ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל, כל גדול למות. ברוך השם אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דיבר. הנה כאן, אומר תודה לשם, הכל התקיים. מה זה המנוחה שהשם נתן לעמו ישראל? מנוחה של אהרון, היא מראה שיש מנוחה גם לישראל. אם השם נמצא עם ישראל, יש מנוחה לאהרון, אז זה מנוחה גם לישראל. ואנחנו יודעים שהמנוחה לאהרון, המנוחה של המקדש, היא אחרי שיש מנוחה לישראל, כמו שנזכר, והיה כאשר יניח השם לך מכל אויביך מסביב, לשכנו תדרשו ובאת לשם. נניח לכם מסביב מכל עול בפתנו, ולכם מסביב ישבתם בטח, ואז באה המצווה לבנות את בית המקדש. כלומר, בית המקדש הוא מעיד על מנוחה משולשת של ישראל, של התורה, וכביכול של הקדוש ברוך הוא, של השכינה בעולם הזה, דרך ישראל ודרך התורה. אז הוא נותן הודעה לזה. ברוך השם אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דיבר, לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דיבר ביד משה אבו. הרגע הזה הוא השלמה של משה רבנו. מה שמשה רבנו אמר זה לא רק השלמה של שלמה המלך, אנחנו בדור הזה הצלחנו לבנות בית המקדש, היינו זה גם השלמה של דוד, ולא רק דוד, זה עד משה רבנו. כעת משה רבנו גמר את התפקיד שלו. מה שמשה רבנו אמר, הנה כעת זה הגיע. 480 שנה שהתחיל הבניין אחרי שיצאו ישראל ממצרים, ועוד 7 שנים, וכעת הכל נראה. לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב שדיבר ביד משה עבדו, יהי השם אלוקינו עמנו. אז מה כעת? מתפללים לכאורה. כבר ביקשנו את כל התפילות, מה יש עוד לבקש? הפעם התפילה שנזכה להמשיך להיות עם התורה. לא רק שהשם ישמור עלינו מאויבים, מדבר, מחרב, ממגפות, אלא שנזכה, אם אנחנו מבינים שהכל זה בזכות התורה, אז שהשם יעזור לנו שלא נעזוב את התורה. בדרך כלל אנחנו לא יכולים לבקש, זה התפקיד שלנו, זאת החיות שלנו לשמור את התורה. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו נשמור תורה, זה התפקיד שלנו. אבל כשמגיעים למדרגה גבוהה, אפשר לבקש גם את זה. זה נקרא כותב אור החיים על פסוק במועבד, צדיק מושל ביראת אלוקים. צדיק יכול לבקש שיהיה למישהו יראת שמיים. למרות שזה הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים,
אבל צדיק יכול לבקש שיזכו לראות שמיים, להתפעל לאחרים שיזכו לראות שמיים, למרות שבדרך כלל זה לא הסדר. הסדר הוא שהאדם הוא צריך לדאוג לראות שמיים, אבל כאן אפשר לבקש את זה, ואלה בקשות של שלמה המלך כאן. רק נראה את זה. יהי השם אלוקים אמן כאשר הם עבדנו, אל יעזבנו ואל יקשנו, להטות לבבנו אליו, ללכת בכל דרכה, ולשמור מצוותיו, וחוקיו, ומשפטיו, אשר קיבלה את אבותינו. ויהיו דברי אלה אשר התחננתי, קוראים את שלוקים וכו'. כן. אמר אמר, תודה רבה, אנחנו
מבקשים עליהם, להיות שמיים.
דעת זה הבנה, שכל, יראת שמיים. אתה מבקש מהשם שאני אשמור מצוות, מבקש מהשם שאני אשמור שבת, זה תפקיד שלי. אני צריך להתאמץ בשמירת שבת, בלימוד תורה, אבל כשאדם במדרגה גבוהה יכול לבקש גם את זה. הוא מבטל את הרצון שלו לרצון השם, ואיך שאנחנו יודעים שזה רצון השם שנשמור תורה ומצוות. אז אנחנו מתפללים, כמו שיש בחז"ל, שאדם יתפלל גם על השמיים, תנו עוז לאלוקים, לבקש מהשם שמה שטוב, מה שהוא רוצה שזה יהיה. כמו התפילה של רבי ישמעאל כהן גדול, שיגולו רחמך על מידותיך ותתנהג עם בניך לפני משורת הדין. אז זה עניין של הקדוש ברוך הוא, והשם רוצה את זה, והשם מחכה שיהיו גדולי ישראל שמבקשים את זה. צביעה נעם
ישראל,
שהשם אומר,
מי כן זה היה? הצביעה
הייתה שאתה צריך להגיד
כן אתה, בדיוק
הצביעה הזאת.
זאת אומרת,
לבקש. כן, אז העם ישראל צריך להגיד שמיים, זה צביעה. כן. צריכים לבקש אם אנחנו מבינים את זה. כמה שזה חשוב, בדרך כלל האדם לא מבין, הוא חושב שהוא עושה טובה לשם שהוא שומר מצוות. לבקש שהשם יסיר מאיתנו מכשולים. זה תפילה מיוחדת שהשם יטה את לבבנו לשמור את המצוות. אם יש לנו נטייה לא טובה, אז אנחנו מבקשים מהשם שיעזור לנו להטות אותנו חזרה לדרך הנכונה. כן. בבקשה, אבל זה לא, זה רק אנחנו רוצים לגלות לעצמנו שאנחנו רוצים את זה. אבל שהתפילה הזאת תתקבל, זה רק גדולים מאוד. כן. צריכים לבקש את זה, צריכים להשתדל על זה, אבל כשהתפילה הזאת תתקבל צריכים להיות עם מדרגה גבוהה. כן. ההשוואה
שבין הרצון לבין
זה כשגמרו להקים את המשכן.
כן, אבל
אני מסתכל פה שזה המשך התפילה של משה. לא המשך התפילה של משה, המשך מה שהשם הבטיח למשה. השם אמר למשה שישראל יגיעו לארץ ויזכו ושכנתי בכוחם באופן קבוע, הנה כאן במשכן. והמשכן זה היה השראת שכינה באופן הרעי, שזה יכול גם לעבור. היא הייתה שכינה בהר סיני, הר סיני לא קדוש. היה בגלגל, בשילה, בנוב, בגבעונים, לא קדוש. כאן זה יהיה קדוש לעולם. ירושלים אין אחריה. וזה יתקיים. מה שהשם אמר למשה רבנו ושכנתי בתוכם, שזה שכינה קבועה, זה מתקיים עכשיו. להטות לבבנו אל העם, בקשה מיוחדת שהשם יטה את הלב שלנו, שזה תפקיד שלנו, ללכת בכל דרכה ולשמור מצוותיו וכתב ומשפטיו אשר ציווה את אבותינו. תדע, נקוראים את הפסוק כאילו זה דבר אחד, אבל יש כאן מדרגות מדרגות. קודם כל, לעטות לבבינו אליו. הדבר הראשון, שהלב שלנו יהיה לו נטייה לכיוון של השם. שהלב שלנו לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יש לו כל מיני נטיות. מבקש את זה, מבקש עושר, מבקש משפחה, מבקש הצלחה, כל מיני בקשות. לעטות לבבינו אליו. שהלב שלנו יהיה נוטה רק אליו. ונעזוב את כל הדברים האחרים. אז, ללכת בכל דרכיו. הדבר השני, ללכת בדרכים של השם. מה הוא גומר חסדים, מה הוא וכולי, כן? זה על הדרכים שלו. אחרי זה, לשמור מצוות. קודם כל צריך להיות עם היסודות שבלעדיהם לא שייך לקבל תורה. רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, מאמינים, בני מאמינים. בלי היסודות האלה לא שייך לבקש על תורה. אחרי ללכת בכל דרכה, אחרי זה לשמור מצוותיו, חוקיו ומשפטיו. מה ההבדל? מצוות, חוקים ומשפטים. מצוות, מצוות של תורה, כמו שמירת שבת או מצוות אחרות. שהמצוות האלה נותנות לנו צורה מיוחדת של ישראל, ואנחנו מבינים שיש בהם גם הרבה יופי, הרבה ברכה, וזה תועלת, יש לנו זמנים שלנו, יש לנו סדר חיים שמתאים לנו, ציצית, תפילין, שאנחנו מבינים שכל הדברים האלה נותנים לנו צורה מיוחדת, אנחנו עם ישראל. חוקים, יש דברים בתורה שאנחנו לא מבינים, שלא מובן לנו בשביל מה צריך את זה. מה זה נותן לנו? צבע של התפילין שחור, עם הרצועה ברוחב כזה, לכאורה, תהיה הרצועה יותר קצרה, מה זה משנה? זה אנחנו לא מבינים. יש אבנס, פרה אדומה, אכילת, כל מיני שקצים, מסים, ששרת זה בקעדשה, נבלה בקזיות, כל אלה הדברים אנחנו לא מבינים. כל התהרה וכל המצוות קודשים, כותב הרמב"ם שכולם זה חוקים. אנחנו לא מבינים בזה כלום. לא יודעים מה זה נותן לנו. לפני שמגיעים למצוות, לא שייך לדבר על חוקים. קודם כל, שנזכה לשמור את המצוות. מזה להגיע לחוקים, אחרי זה משפטים. משפטים לכאורה זה דבר יותר פשוט. היה צריך להגיד קודם משפטים. אבל אחרי שעובדים את המצוות ואת החוקים, מבינים שגם המשפטים זה אלוקי. זה לא אנושי, זה לא דבר פשוט. זה לא כמו שאם היה אומר קודם משפטים, אני אומר, משפטים זה בין אדם לחברו, צדק, יושר, זה מובן מאליו שאנחנו צריכים גם הגויים מצווים על משפטים. אבל משפט של ישראל זה לא משפט של גויים. משפט של ישראל זה קודש כמו החוקים. אבל זה רק אחרי ששומרים את החוקים, מבינים, שגם המשפט הוא קודש. אשר ציווה את אבותינו, מה זה אבותינו? מעמד הר סיני, זה לא אברהם יצחק ויעקב. השם לא ציווה את אברהם יצחק ויעקב. כאן אבותינו זה דור יוצאי מצרים. ויהיו דברי אל אשר התחננתי לפני השם, קרובים אל השם אלוקינו יומם ולילה. למה הדברים צריכים להיות קרובים יומם ולילה? הדברים האלה הם על זה שהשם יקבל את התפילות של עם ישראל בכל הדורות. בכל הדורות, לפעמים יש אנשים באמצע הלילה, סובלים מצער, מכאבים, מבקשים עזרה מהשם, שגם כל רגע ורגע, בכל זמן שיהיה, בכל הדורות, שהשם יהיה מקשיב, מקבל על ידי זה שיש מקדש, יש רק שכינה, שהוא קרוב לישראל לכל אחד ואחד, בכל שעה שתהיה. לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל. מה זה המשפט של... מה הכוונה משפט? איזה משפט? זה נזכר בתרגום, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ואילן דיניה די תסדר קודמיהם. משפט זה סדר, כמו שחזל אומרים, ועשית את הקרשים כמשפטם. לפי משפט יש לו קרשים, אלא מכאן שקרש שזכה לעמוד בדרום יהיה בדרום, קרש שזכה לעמוד בצפון יהיה בצפון. את השאלה לבן אשחד רב קהלים, הייתה מנורה בבית הכנסת ורצו להזיז אותה למקום אחד למקום שני. אם יש בזה בעיה, הוא אמר כן, יש בעיה. ברגע שזה היה קרוב לארון הקודש, אתה שם אותו יותר רחוק, זה בעיה, אתה מוריד את הקדושה שלו. מה שהיה ליד הארון, כל דבר, כל סדר שנמצא במקום של קודש, הסדר הוא משמעותי, יש בזה עניין. זה לא, אפשר לשים את זה כאן, אפשר לשים את זה כאן, אפשר לשים את השתלים, לא אני יושב היום כאן, מחר הוא יושב במקום אחר, זה לא משנה. אז אז מלמדים אותנו להיות קבוע בתפילה, קבוע בתורה, שיהיה מקום עם קביעות. קביעות של המקום מלמדת שיש לדבר שייכות, יש לו יציבות, הוא לא נע ונע. אז משפט עבדו, עבדו זה מלך ישראל, שהמלכות שלנו תהיה מסודרת. ריבונו של עולם קבע שעם ישראל יהיה במרכז של העולם, אז שהשם ישמור על זה, שלא יורידו את עם ישראל, שעם ישראל לא יהיה בגלות, ישפילו את המלכות שלנו, ישפילו את המדינה שלנו. זה לא נורא, לעשות משפט עבדו. ומשפט עמו ישראל, אחרי זה גם המשקל של עם ישראל, שעם ישראל יש לו משפט, יש לו מקום, הקדוש ברוך הוא סידר אותו במרכז של העולם, שהוא לא יהיה מוזנח, שלא יהיה בשוליים. ישראל יש להם משפט, יש להם סדר, יש להם מקום, וזה על ידי בית המקדש. ברגע שיש בית מקדש, יש סדר למלכות של ישראל ויש סדר למעמד של עם ישראל כולו. דבר יום ביומו, וכל יום יש לו שליחות מיוחדת. כל יום, כמו שאנחנו יודעים שיש ימים של תשרה, זה לא ימים של חשבן, יש ימים של חשבן ולא כסלו. לכל חודש יש לו את השליחות שלו, ושהמשפט של ישראל, הגדולה של ישראל, תהיה בכל יום ויום כמו שצריך. למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא אלוקים אין עוד. זה לא רק בשבילנו אנחנו מבקשים, הרי אמרנו שהסדר שלנו בעולם זה במרכז של העולם, על ידי זה העולם מתברך. אם ישראל המרכז לא טוב, אם יש מחלה מום בלב, כל הגוף הוא מזועזע, הגוף כולו צודק. אז זה גם למען הגויים, זה לא רק בשבילנו מתפללים. למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא אלוקים אין עוד. על ידי המשפט של ישראל כולם מחוברים לשם. למה? כי ישראל הם אלה שמחוברים לשם, כמו הלב. איך הלב מחובר לחיים? אף אחד לא מבין מה יש בלב שמחבר אותו לנשמה, לנפש. באיזה נקודה כאן? מה עם החיים האלה שמתחברים ללב ולא מתחברים לשום מקום אחר בגוף? אבל אנחנו יודעים שבלי לב אין חיים. הלב הוא זה שמחבר עם הנפש, על ידי הלב יש חיים. כשהגוף מחובר ללב והלב במקום שלו, כל הגוף חי, כל הגוף מקבל את החיות שלו. כל הגויים בעולם יקבלו את החיות שלהם והם יעלו במדרגה הרבה יותר ממה שהם היום, כשעם ישראל יהיה במקום שלו. כשעם ישראל יהיה עם מקדש ועם רוח הקודש, זה לא רק מרים אותנו, כל העולם יתרומם. כי כמו שהלב בריא, אז אפילו האצבע שברגל, היא מקבלת את הדם ואת הרגש ואת העצבים ואת כל מה שהיא צריכה לקבל, כי הלב חי. הלב בריא וחי, הכל משתלם. כשהלב חלש, אחד מהסימנים בברבנל, האצבעות של הידיים והרגליים קרות. בחורף יש מרגישים את הקור באצבעות של הידיים והרגליים. למה? כי אלה הקצוות, אלה המקומות המרוחקים מהלב, וזה סימן שהלב לא מספיק בריא. אין לו כוח להעביר את החיות השלמה עד הקצוות. אז רואים את זה בקצוות. ובעצם מה שרואים ברגליים, באצבעות של הידיים והרגליים, זה סימן מה, באיזה מקום, באיזה מצב נמצא הלב. מתאים את הדברים. מתאים לרפואה. כך כותב הברבנאל. כן? אז על ידי, ככל שעם ישראל יותר בתור לב מחובר לחיים, יראו את זה על האסקימוסים בגרנלנד ועל הדרווידים בהודו ועל השווקים הפראים באוסטרליה. כל העולם יעלה, הכל יתרומם. למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא אלוקים אין עוד, והיה לבבכם שלם, והוא מתפלל על עם ישראל ומברך אותם עם השם אלוקינו ללכת בחוקיו ולשמור מצוותיו כיום הזה. קודם כל להיות שלם עם השם, לא להרגיש אני עושה את זה כי השם אומר, אבל אם היה בידי הייתי עושה דברים אחרים. להיות בלב שלם עם השם, שאם השם אומר זה, זה טוב. השם לא עושה את זה בשביל לגזור גזרות, אלא השם רוצה שיהיה לנו טוב, אז צריך שהלב שלנו יהיה שלם עם התורה, שלם עם המצוות. לא בהרגשה שאני עושה את זה כי אני פוחד מהשם, אני יודע ש... או אפילו אני אקבל שכר, זה כדאי לי. זה לא זה, זה החיים שלנו, זאת השלמות הגדולה שלנו, להיות עם לב שלם, לב שלם עם השם. השם אלוקינו, לכן הוא גם מדגיש כאן, השם הוא אלוקינו, הקדוש ברוך הוא מיוחד לנו, לא רק השם, הוא לא השם אלוקים, הוא השם אלוקינו, זה לטובתנו, זה שלנו, בשבילנו. לא עושים טובה לאף אחד. יש אדם שומר על הילדים שלו, הוא לא מרגיש שהוא עושה טובה שכדי שיגידו שהוא אבא טוב. הוא אוהב את הילדים שלו, הוא מרגיש שהילדים שלו זה הוא. אם הילדים שלו חלילה לא מוצלחים, הוא לא מוצלח. הוא לא מרגיש שהוא חייב למישהו שיביאו אותו לבית משפט, יגידו לו שהוא מזניח את הילדים. זה רצון שלו. אדם בריא אוהב את המשפחה שלו לא בגלל שמישהו מצווה אותו. אני חושב שפעם עליתי לאוטובוס והוא נתן לי עודף יותר ממה שהיה צריך. טעם. אז כשהרגשתי באתי להחזיר לו, הוא אומר לי עשית טוב כי הייתי תופס אותך. אמרתי לו אתה חושב שאני בגללך? אני לא רוצה גזל, אני לא עושה את זה בשבילך, אני לא פוחד ממך. הייתי תופס אותך, הייתי מגלה את זה, כאילו שאני בגללו החזרתי את הידיים החמישה שקלים, אז אני צריך את זה. והיה לבבכם שלם עם השם אלוקינו ללכת בחוקיו. כששלמים עם השם, אפילו בחוקים שלו, מרגישים, זה בא מהשם, אני רוצה ללכת עם זה. אני לא מסתכל, אני כן מבין, לא מבין. אני רק יודע שזה בא מהשם, כמו שלילד יש אמון מלא באמא שלו, יודע, אמא אומרת לעשות את זה, הוא עושה את זה. הוא לא מעבר פעמיים. אפילו בדברים שהם לכאורה לא מובנים לנו. אדם מתחיל להתווכח, אולי ככה, אולי ככה. לפעמים אדם בא לשאול שאלה, הוא אומר, אני אשמע, מה שהרב יגיד אני אעשה. רק שהרב אומר לו מה שלא מוצא חן בעיניו, הוא מתחיל להתווכח. אבל אולי הרב לא הבין את זה. אחר כך הוא חוזר לי, אני רוצה להעיר עוד הערה. יש לו עוד משהו. הוא עדיין נמצא עם עצמו, הוא אומר שהוא רוצה לשמוע. כן? להיות שלם עם השם, להיות עם נאמנות שלמה. ללכת בחוקיו ולשמור מצוותיו כיום הזה. כמו היום, כמו שעכשיו, ברגע הזה הגדול. שרואים את האש יורדת ורואים כמה שהשם גומל חסדים ועשה את כל מה שהבטיח לנו, כמו הרגעים האלה שיהיה לנו כל החיים. ולהתפלל שכמו הרגע הגדול הזה שהגענו לדבקות בשם, שכל החיים שלנו יהיו כאלה. שמו מצוותיו כיום הזה. והמלך וכל ישראל עמו זורקים זבח לפני השם. אחרי זה התחילו להקריב קורבנות אחרי התפילה. ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח לשם, בקר 22,000 וצאן 120,000, והחנכו את בית השם המלך וכל בני ישראל. למה צריך להגיד את כל זה? התחילו קורבנות, התחילו הרבה קורבנות. אפשר להגיד, זה בא לתאר את העושר הגדול. וחשבתי ש הכניסה של אהרון, כניסה של אהרון לתוך בית המקדש, זה אומר שהתורה נמצאת בישראל. התורה נרמזת 22,000 אלף, כך היה המספר של הלוויים במקדש, במשכן, בסוף במדבר, היה המספר של הלוויים 22,000, וזה המספר של המלאכים שירדו עם השק לתת את התורה. רכב אלוקים ריבותיים אלפי שנען, השם בן סיני בקודש. כנגד כל אות בתורה, ממונים עליה 1,000 מלאכים ו-1,000 לוויים. 1,000 זה גם לא מספר, זה לא מילה, 1,000 זה בא מהמילה לאלף, ללמוד. 22,000 זה תורה שנלמדת בכל היסודות שלה. 120,000 זה הקבלה של התורה. הקבלה של התורה ניתנה על ידי 3 פעמים 40 יום שמשה רבנו היה בהר סיני. זה 120, משה רבנו חי 120, והגמרא מביאה שרבן יוחנן בן זכאי חי 120 שנה, קודם הלל הזקן חי 120, אחר כך רבן יוחנן בן זכאי, ואחר כך רבי עקיבא. כל גדולי התורה שהתורה עוברת דרכם הם מצוינים במספר הזה של 120. אז כשהתורה תרד למטה זה צריך להיות המספר הזה. וכאילו במקרה בהקדמה של הרמב״ם, הקדמה של הרמב״ם ליד החזקה, אז הרמב״ם כותב איך התורה השתלשלה, והוא מונה את הדורות. משה רבנו, יהושע בן נון, מונה אחד 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 עד מגיע לרב אשי, 40 דורות, זה מקביל ל-40 יום של הר סיני. כל יום של הר סיני זה דור ועם ישראל, זה דור של גדולי תורה. 120 זה כנראה השלמות, אז זה נכנס עד הסוף. כן, 120 יש לזה רמזים בכל מיני שמות קדושים, זה לא סתם המספרים האלה, אבל נראה לי שזאת הסיבה שכאן מזכירים לנו את המספרים האלה. 22,000 ו-120,000, שלמה המלך היה חכם גדול, חכם מכל האדם. שלמה המלך לא עושה דברים במקרה ובלי כוונות. ויחנכו את בית השם המלך וכל בני ישראל. ביום ההוא קידש המלך את תוך החצר אשר לפני בית השם, כי עשה שם את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים, כי מזבח הזנחות אשר לפני השם קדום להכיל את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים. אי אפשר להקריב את הקורבנות על המזבח, זה היה מספר גדול מאוד, לא היה מקום, לא היה אפשרי. אז הוא קידש את כל הרצפה, כל הרצפה נוכל להיות כמו מזבח. וזאת הסיבה שנזכר שאסור לכהנים ללכת אפילו עם גרביים בבית המקדש, כי כיוון שהם עובדים, ואסור שתהיה חציצה, כמו שאסור לכהן לעבוד עם כפפות, אלא צריך שהיד תיגע במזבח, בדם, בכל דבר, אז צריך להיות מגע ישיר. כך גם הרגל, שהיא גם עושה פעולה של הקרבה, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, שגם כשהם צועדים ממקום למקום, זה חלק מהעבודה, זה קבלת הדם והקרבת הדם. אז מאיפה זה בא? מכאן, ששלמה המלך קידש את הרצפה. ששלמה המלך קידש את הרצפה, אז גם הרצפה של המקדש היא חלק מהמזבח, היא חלק מהעבודה.
כן.
כן, כן. בקר זה יותר מצון. בקר זה שברים, אלה שהם חזקים מאוד. זה המספר של האותיות. האותיות, כל אות בתורה היא מאוד מכוונת, היא מאוד יסודית. היא לא... אין אות שאפשר לבקר עליה. כן, מתוך זה חשוב מאוד לדקדק במפגש של האותיות חץ ועין וצץ וטא, ולא לבלבל את האותיות, כי לכל אות יש את המעמד שלה, אלה יסודות. לכן זה דווקא בבקר. וצום זה עבודה של בני אדם שמקבלים ולומדים ומשתדלים, זה פחות מהאותיות שהן יסודות חלוקים. אז כאן, וכאן יש לנו את הלימוד של איסור ללכת לבית המקדש. זה לא האיסור שאסור לאדם להיכנס להר הבית ומנעלו. זה איסור אחר, זה משום כבוד הבית. אבל מותר בהר הבית, מי שעולה, ללכת עם גרביים, עם נעליים אסור. אבל הכהנים שעובדים, אסור להם ללכת עם גרביים. כי ההליכה שלהם היא חלק מהעבודה. כזה היה קשה לי, לפי זה, למה בבית שני, כשעלו, למה היה צריך נביאים שיגידו להם איפה מקום המזבח? עם כל הרצפה לקדושה, שלמה המלך קידש את הכל, למה היה צריך דווקא את המזבח? אפשר להקריב בכל מקום. טוב, יכול להיות שקידש את זה רק לאותו יום, ואולי זה מה שנזכר כאן ביום ההוא, אבל חז"ל למדו מכאן שאסור ללכת עם גרביים, קצת קשה לי. אולי נמצא פעם פתרון. ויעז שלמה בעת ההיא את אחד וכל ישראל עמו, קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים לפני השם אלוקינו. מה זה לפני השם אלוקינו? למה לא מלפני השם? הוא מלמד אותנו שמי שכתב את זה הוא בעצמו עומד במעמד הזה לפני השם אלוקינו. אולי זה ישעיה הנביא כתב את הפרק הזה. הוא לא אומר לפני השם אלוהיהם או לפני השם סתם, לפני השם אלוהיהם, שגם אני כאן באותו מעמד, באותו מצב נפשי. שבעת ימים ושבעת ימים 14 יום. החג, חג הסוכות, ושבעת ימים לפני זה סתם יש גם שבעת הימים האלה שמכילים את יום הכיפורים. כאן חז"ל למדו שישראל אכלו ביום הכיפורים באותו זמן, וכל ישראל נמצאים כאן. בדרך כלל עם ישראל עולה לרגל, יום אחד נמצאים ברגל, כל אחד באיזה יום שנוח לו, לא חייב להיות באותו יום, חוץ מערב פסח, שאז בתוך שעתיים כל עם ישראל היה בבית המקדש. גם לא כל עם ישראל, אלא רק הנציגים של המשפחות, כי כל אחד יש לו פסח שהם ממונים עליו, הם מחכים בחוץ ליד התנורים, ונציג המשפחה הוא בא עם הפסח. אבל כאן היה כל עם ישראל, ולא שעה אחת, 14 יום כולם נמצאים בבית המקדש. שבעת ימים ושבעת ימים, חז"ל למדו מכאן שבעת ימים ושבעת ימים. מה צריך להגיד לנו ששבעה ועוד שבעה זה 14 מה? לא יודעים חשבון. חז"ל למדו מכאן אחד המקורות שאין מערבים שמחה בשמחה. למה שלמה לא עשה את חנוכת הבית בתוך חג הסוכות? כל אחד לבד. השמחה של חנוכת המקדש היא ראויה בפני עצמה. לא מבטלים אותה לגבי חג הסוכות. וחשבתי, אולי יש קשר כאן עם חג הסוכות. חג הסוכות זה זמן שאנחנו נמצאים בתוך סוכה, שאנחנו נראים שאנחנו בוטחים בשם, שהשם מגן עלינו בתוך סוכה, שאם סדינים, עצים, לא מבנה קשיח, לא קירות, אנחנו בוטחים בשם. הביטחון בשם על ידי שהשם שוכן בתוכנו. זה המקדש נמצא, יש שכינה של השם, אז יש גם שכינה באוהלים שלנו. וזה הסביר לי את החיסוק הבא: ביום השמיני שילח את העם ויברכו את המלך וילכו לאהליהם. ומתי הם חוזרים לאוהלים? איזה אוהלים? הם לא במדבר. וערכו לבתיהם. מה זה וערכו לארוניהם? אוהל זה דבר רעוע. מי גר באוהלים בתוך ארץ ישראל? מה זה וערכו לארוניהם? ואחרי שהם מזכירים את המשכן של השם, אז הבית שלנו לעומת המשכן זה כמו אוהל. אבל גם באוהל הזה יש יציבות בזכות השכינה. כשיש שכינה ששורה עלינו, גם בד שלנו הוא יציב ומוגן כמו מבצר. אז הלכו לאוהלים שלהם, כעת הם הרגישו שהבית זה כמו אוהל.
כשיש בית מקדש אני לא צריך את הבית, אפילו אם הבית יהיה כמו אוהל אני מוגן. ראיתי שיש מפרשים שאולי הזכירו כאן את התקופה של המשכן, של המדבר, זה נראה מאוד קשה. זה נראה לי שזה קשור לזה. שבעת ימים ושבעת ימים, שבעת ימים של המקדש, של הבניין הגדול שמעמיד את עם ישראל על עומדו, הוא נותן את הכוח לעם ישראל בזכות המקדש. אחרי זה גם הבתים שלנו, החגים שלנו, הכל מקבל תוקף מהמקדש. לכן זה שבעת ימים לא אחרי חג הסוכות אלא לפני חג הסוכות. חג הסוכות, כל החגים שלנו הם בזכות שהשם איתנו. מזה באים החגים, מזה באה הקדושה, לא מהקדושה שלנו, מהמעשים שלנו, אז מזה מתקדש הכל. כמו שלפעמים אומרים שירושלים היא מתקדשה במסירות נפש של כל הדורות. ירושלים מתקדשה בהשפעת השכינה, ובגלל זה הייתה מסירות נפש. לא המעשים של האדם הם העיקר, אלא המעשים של האדם מקבלים את הערך בזכות השכינה, ולא להפך. בדרך כלל אומרים את זה אנשים שהם לא מבינים בקדושה, הם מדברים שם, הארץ הזאת, מסרנו את נפשנו עליה, זכינו לה, עם ישראל במשך כל הדורות התפלל, לכן מגיע לנו את הארץ הזאת, זכויות היסטוריות. הארץ הזאת היא קודם כל ארץ השם. אחרי זה יש לנו גם זכויות היסטוריות שאין לאף עם בעולם. אף עם לא קשור לארץ ישראל כמו שאנחנו קשורים. אבל זה לא מתחיל מאיתם, זה מתחיל מהשעת השכינה. זה שירת ימים ושירת ימים, ואחרי זה ביום השמיני שילח את העם. מה זה שילח את העם? מזה למדו חז"ל שצריך ללכת לבקש רשות להגיד שלום למלך לפני שיוצאים. אבל השמיני זה שמיני עצרת. אז מה זה ביום השמיני שילח את העם? ויברכו, וילכו לעמו להם. חז"ל במסכת מועד קטן אומרים שזה היום האיסרוחה. הוא שילח את העם ולמחורת באו לבקש ממנו שלום, ואחרי זה הלכו הביתה. זה הרב סעודה, כשמישהו היה בא להגיד לו שלום, שהוא הולך לצבא, אז הוא שואל אותו, מתי אתה מתגייס? הוא אמר לו, מחר, אז תבוא מחר בבוקר. תבוא מחר בבוקר להגיד שלום, לא יום קודם. באותו יום שאתה הולך, תקבל את הברכה. ביום השמיני שילח את העם והלכו לארון. כן. יש לו עליך ישראל. יכול להיות שזה שם רומז לזה שאחרי המפלה במלחמה יביטו שהם לא יציבים, החיים שלהם כבר לא ברורים, נפסידו במלחמה, הם לא יודעים מה מספר להם. כן, הבית שלהם נקרא כהתעורר. אבל כאן לא הייתה סיבה לזה. למה כתוב שהם הולכים לאוהלים שלהם? שם מדובר על זה שנפסידו במלחמה. אלה שנלחמו עם דוד המלך, כתוב שהם נסו איש לאוהליו. שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה השם. ומי השם עשה טובה? בחנוכת המקדש, האש ירדה ואכלה את הקורבנות בישראל. מה כתוב כאן? לדוד עבדו ולישראל עמו. קודם שהשם עשה לדוד. מה השם עשה לדוד? שהשכינה שרתה אחרי שהזכירו את השם של דוד. אז בעצם הטובה שהשם עשה היא קודם לדוד ואחרי זה לישראל. המעלה של דוד, המסירות העצומה שלו לשם, למקדש, זה התבטא בירידת השכינה, השעת השכינה, ומתוך זה גם לישראל. כן, לישראל עמו, זה עמו, אולי עם השם, אולי גם עם של דוד. אפשר להבין בשני המובנים, קודם כל עם השם כמובן, אבל גם ישראל שם עם של דוד, שהוא מסר את עצמו עליהם.
אבל למה זה לדוד? יכול להיות בזכות דוד?
התורה שהשם עשה לדוד בזה שכולם כאלה יהודים מזה דוד. כשרואים שרק מזכירים את השם שלו, ככה יכולים להגיד, דוד הוא בסדר, הוא היה צדיק, אבל היו לו גם חסרונות. כשאתה רואה איך השם מתייחס לדוד, כמו שהשם אומר למרים ואהרון, מדוע לא ירצה לדבר בעבדי במשה? אתם יודעים שהוא עבד שלי, אתם מבינים שאם אתם מדברים עליו, אתם מדברים עליי. כן, דוד עבדו, הוא עבד השם, הוא לא אדם רגיל.